שלום וברכה, מסכת יום הדף מ"ג, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. נזכר בדף הקודם, בדברי אולה שאמר, כל הפרשה כולה של פרה אדומה, יש שם פסוקים שמשמע מוציא מיד משמע, הכוונה שמשמעות פסוק אחד מוציאה מידי המשמעות של הפסוק שלפניו. לדוגמה, מה שפסל הפסוק האחד הכשיר הפסוק השני, או מה שהכשיר הפסוק הראשון פסל הפסוק השני, ויש שם פסוקים שמשמע ממילא. דהיינו שיש שם מקראות שהמשמעות ממשיכה להתקיים, וזה הכוונה משמע ממילא, שהמשמע, המשמעות, עומד במקומו ואינו מוציא מכלל חברו. וממשיכה הגמרא ללמוד על סדר הפסוקים. כתוב ושחט אותה שלא ישחוט אחרת אימה, ומה שכתוב ושחט אותה לפניו, לרב הכוונה שלא ישיח דעתו ממנה, דהיינו שהשחיטה מתבצעת על ידי אלעזר הכהן, אבל אסור לו להשיח דעתו, ולשמואל, ראינו את זה בדף הקודם, הכוונה היא לפניו שיהיה זר שוחד ואלעזר רואה. אז אם נסכם את הפסוק הראשון, הוא נתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. לומד את הגמרה, הוא נתתם אותה אל אלעזר הכהן, דהיינו דווקא אותה אל אלעזר הכהן, אבל שתי דעות איך להסביר את זה בדף הקודם, או שלדורות צריך לשרוף את הפרה דווקא על ידי כהן גדול, או שלדורות לא על ידי סגן כמו אלעזר הכהן, אלא דווקא בכהן אדיוט. ומה שכתוב והוציא אותה אל מחוץ למחנה, שלא יוציא אחרת אימה, ושחט אותה שלא ישחוט אחרת אימה. ומה שראינו עכשיו, המילה לפניו, לרב זה שלא ישיח דעתו ממנה, ולשמואל שיהיה אלעזר שוחד ואלעזר רואה. ודרך מחלוקתם של רב ושמואל, אנחנו יכולים להבין מה הכוונה משמע ממילא ומשמע מוציא מיד משמע. לפי רב שלא ישיח דעתו ממנה, משמע ממילא, המשמעות פה נשארת כמו בתחילת הפסוק, שאלעזר הכהן הוא זה שעושה את מעשה הפרה. לעומת זאת, לפי שמואל, התחלנו עם אלעזר הכהן, אבל המילה לפניו היא משמע מוציא מיד משמע, כי זר שוחט ואלעזר רואה. ממשיכה הגמרא לפסוק ד', ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, הכוונה היה בקבלת הדם של הפרה. ונשאלת השאלה, למה שוב מוזכר אלעזר הכהן? אז לשיטת שמואל להדור אל אלעזר. לשיטת שמואל שהוא דיית לפני כן שזר כשר בשחיטה, צריכה עכשיו התורה לכתוב שבקבלת הדם דווקא את אלעזר. כאילו לאה הייתה התורה כותבת לאלעזר, היינו חושבים שלקח מדמה, משמע השוחט, דהיינו אותו זר שאולי הוא אפילו לא כהן, הוא זה שיכול לקבל את הדם. ולרב, שגם לפיו השאלה למה חזר על המילים אלעזר הכהן, כי הרי רב לשיטתו דייק בפסוק הקודם שהשחיטה היא דווקא באלעזר, אז גם לפי שיטתו לא היה צריך לכתוב את המילה אלעזר. לכן אומרת הגמרא שלרב הווה מיעוט אחר מיעוט, המיעוט הראשון היה בפסוק הקודם שאמרנו השחיטה לפי רב היא דווקא באלעזר ולא על ידי זר, והמיעוט עכשיו לאלעזר ולא לכהן אחר. והכלל הוא ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. אולי לפי הלוגיקה של מינוס כפול מינוס שווה פלוס. אז זה בא לרבות, אפילו כהן אדיוט גם הוא יכול לקבל את הדם. אז אם נסכם את הדברים, ולקח אלעזר הכהן, שמואל דורש שזה בא להחזיר את העבודה לאלעזר, בשונה מהשחיטה שהייתה כשרה בזר. לעומת זאת לרב, זה בא לרבות, אפילו כהן אדיוט יכול לקבל את הדם, בשונה מהשחיטה של הפרה האדומה שהייתה כשרה רק על ידי אלעזר. ולפי זה, גם לשמואל וגם לרב, המשמעות של הפסוק הזה היא מוציאה מידי המשמעות של הפסוק הקודם. דהיינו, משמע מוציא מיד משמע. ממשיכה הגמרא בפסוק ו' כתוב, ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת. אז לפי שיטת שמואל שהוא אמר שהקבלה והזעה של אדם זה דווקא באלעזר הכהן, אז אם ככה למה צריך לכתוב את המילה כהן? להכשורי, כדי להכשיר את השלחת עץ הארז בכהן אדיוט. וזה משרת את הגמרא שלשמואל דאפילו בכהן אדיוט העבודה תהיה קשרה. וממילא המשמעות של הפסוק הזה מוציאה מידי המשמעות של הפסוק הקודם. ולעומת זאת, לרב, שהוא מכשיר קבלת אדם כבר בפסוקים הקודמים על ידי כהן אדיוט, ממילא, משמעות הפסוק הזה לא סותרת את הפסוק הקודם, אז זה משמע ממילא, ואינו מוציא מכלל המקרא שלפניו. אז למה נאמר כהן? על זה אומרת הגמרא, צריך להגיד את המילה כהן. למה? סלקא דעתא חמינא, היה עולה על דעתך לומר, כיוון דלאו גופא דפרה נינהו, שהרי העץ ארז, אזוב ושני תולעת, הם לא חלק מהגוף עצמו של הפרה, אז אולי לא ליבאי כהן, אז אולי לא צריך לשם כהן, אלא אפילו זר יהיה כשר בזה. כמה שמלן, באה התורה להשמיע לנו, שגם בעבודות של עץ ארז, אזוב ושני תולעת, צריך כהן. ונסכם את הפסוק, ולקח הכהן, לפי שמואל אפילו בכהן אדיוט, ואילו לרב, שידענו כבר קודם שמדובר, בכהן אדיוט, בכל זאת התורה צריכה להדגיש, כדי שלא נאמר שבגלל שלא מדובר בגוף הפרה, עדיין צריך זריקה בכהן אדיוט. וממילא, לפי שיטת שמואל, זה משמע מוציא מיד משמע, כי בפסוק הקודם ראינו שצריכים דווקא את אלעזר, ועכשיו יש לנו חידוש, מספיק כהן אדיוט, אז זה מוציא מידי המשמעות של הפסוק הקודם, ואילו לרב, כמו שקודם היה כהן אדיוט, גם עכשיו יש לנו בכהן אדיוט, וזה משמע ממילא. וממשיכה הגמרא עם פסוק ז', כתוב וכיבס בגדיו הכהן, והרי המילה כהן מיותרת, כי אני יודע שמי מכבס בגדיו, מי שקודם דיברנו עליו, שזה הכהן. אלא, התורה רצתה לסמוך בין המילה וכיבס בגדיו למילה כהן. כלומר, ללמד אותנו שבבגדי כהונה היו עושים את העבודה הזאת, ולא בבגדי חול. וזה הכוונה בכהונו, בהמשך הפסוק, ותמה הכהן עד הערב. וגם פה המילה כהן מיותרת, וזה בא ללמד כהן בכהונו לדורות. דהיינו שגם פרה אדומה שנעשית במהלך הדורות אחר כך, היא צריכה להיעשות בבגדי כהונה. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, נוח לי להבין לפי שיטת מי שאומר שלדורות עושים את זה, את הפרה אדומה בכהן אדיוט, אז שפיר. אז אני מבין למה צריך לכתוב כאן כהן, כדי ללמד שגם במהלך הדורות צריך לעשות אותה בבגדי כהונה. שלולי הלימוד הזה היינו אומרים, מי שעושה את זה זה כהן אדיוט, הוא לא חייב להיות עם בגדי כהונה. אלא למאן דאמר, אבל לפי מי שאומר שלדורות צריך לעשות את זה בכהן גדול, השתא עכשיו אתה אומר כהן גדול בעינן, הרי צריך שזה יהיה כהן גדול, מה המשמעות של כהן גדול? דווקא עם הבגדים שלו, אז בכהונו מבעיה? האם צריך ללמד שכהן גדול עובד רק עם הבגדים שלו? הרי זה פשיטה. עונה הגמרא, אם כן צריך לומר את זה, למה? מילתא דאתיא בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. לפעמים דבר שניתן ללמוד אותו בקל וחומר, כמו שאמרנו פה, שאם צריך עבודה בכהן גדול, אז ודאי בבגדי כהן גדול, עדיין אם אין פה טרחה גדולה, אז טרח וכתב לקרא. התורה כן אומרת את זה במפורש. ובואו נכניס את זה לטבלה. הפסוק אומר וכיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא למחנה ותמי הכהן עד הערב. והדרשה, כיבס בגדיו הכהן דהיינו בכהונו דווקא עם בגדיו ותמי הכהן עד הערב, שכך נוהג גם לדורות שצריך להיות בבגדי כהונה. וממשיכה הגמרא לפסוק ת', כתוב ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור. המילה איש באה להגיד להכשיר את הזר, משום שבפסוקים קודם דיברנו בכהן, אז כאן אומרים לנו איש שהוא לא כהן, אפילו זר. כי אם היה כתוב רק ואסף את אפר הפרה, הייתי חושב הכהן שעליו דיברנו מקודם הוא זה שצריך לאסוף. לכן אומרים לנו איש שלא הכהן חייב להיות זה שאוסף. והמילה טהור באה להכשיר את האישה. כי אם היינו רוצים להגיד טהור ולא תמה, זה הרי ברור, כי הרי לפרה אדומה אנחנו קוראים חטאת. ולכן ברור שהיא צריכה לעשות על ידי איש טהור. וממילא, המילה טהור פה בא לומר שגם אישה כשרה בעבודה הזאת. והמילה והניח בא להגיד מי שיש בו דעת להניח. וממילא יצאו חרש שוטה וקטן שאין בהם דעת להניח. דהיינו, ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה, איש להכשיר את הזר, טהור להכשיר את האישה, והניח מי שיש בו דעת להניח. ממשיכה הגמרא, תננתם, שנינו שם, במשנה במסכת פרה. הכל כשרים לקדש, דהיינו לתת את המים על האפר של הפרה האדומה בכלי, יש כאלה שלא גורסים פה את המילה חרס, כי יש משנה במסכת פרה שאומרת שכל הכשרים כשרים לקידוש המים, למעט חוץ מחרש שוטה וקטן. אבל רבי יהודה חולק, הוא מכשיר בקטן ופוסל באישה ובאנדרוגינוס. אנדרוגינוס זה מי שיש לו סימנים גם של זכר וגם של נקבה, אז יש לנו ספק אם הוא אישה, ולכן כמו שהוא פוסל באישה, הוא פוסל גם באנדרוגינוס. אומרת הגמרא, מה הטעם הדרבנן? מה הטעם שלהם שהם אמרו הכל כשרים לקדש חוץ מחרש שוטה וקטן? דכתיב שכתוב בתורה, ולקחו לתומה מאפר שריפת החטאת. בהמשך הפסוק, ונתן עליו מים חיים אל כלי. אז מי זה הלקחו הזה? הנח אותם אלה דפסלי לך באספה, שאותם פסלנו בלאסוף את אפר הפרה, גם הם פסולים פסלי לך בקידוש, גם הם פסולים לגבי לתת את המים אל הכלי. ולחילופין, והנח דאכשר אלך באספה, ואותם האנשים שהכשרנו לך לעשות את פעולת איסוף האפר, אכשר אלך, הכשרנו לך שהם יכולים לעשות בקידוש. שואלת הגמרא ורבי יהודה איך הוא יסביר את הפסוקים. עונה הגמרא, אם כן, אם כדבריך, לי מקרא שיאמר הפסוק ולקח. כי אם אתה מסביר שזה המשך בעצם של מה שהיה באספה, אז כמו שבאספה היה לשון יחיד, אז גם פה אנחנו צריכים להקיד ולקח בלשון יחיד. אלא יגיד רבי יהודה מהי ולקחו, למה זה לשון רבים? כי זה בא לומר, דאפילו קטן. שהיה פסול לאסוף את האפר, דפסלי לחתם, שפסלנו אותו שם, הכה, בעניין של קידוש המים, יהיה כשר. ולשיטת רבי יהודה, אישה מנעלי, מאיכן הוא לומד שאישה פסולה בפעולת הקידוש, כי הוא יגיד מזה שכתוב בפסוק, ונתן, דהיינו דווקא גבר ונתן, ולא ונתנה. וכמו שאמרנו, גם אנדרוגינוס, שהוא ספק אישה, יהיה לו את אותו דין לפי שיטת רבי יהודה. שואלת הגמרא ורבנן, למה לפי שיטתם כתוב ולקחו ולא ולקח? עונה הגמרא, היא כתב רחמן, האם התורה הייתה כותבת ולקח ונתן ושניהם בלשון יחיד, אז אף האמינה היה עולה על דעתי לומר, עד דשק אלחד ויעיב חד, דהיינו, אפילו אם אדם אחד לוקח את האפר, הוא עצמו זה שצריך לתת את האפר על המים. לכן כתב רחמנה ולקחו, כדי ללמד אותנו שאפילו שני אנשים יכולים לקחת את האפר. מצד שני, והיא כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת בלשון רבים, ולקחו ונתנו, גם אז אבא אמינה היה עולה על דעתי לומר, עד דשק לתרי ויהב את רי, ששניים יכולים לקחת את האפר, אבל גם השניים האלה בהכרח הם אלה שצריכים לתת את האפר על המים. לכן כתב רחמנה, לכן כתבה התורה, ולקחו ונתן. והשינוי הזה בלשון רבים, לשון יחיד, בא ללמד, דאפילו שק לטרי ויעיב חד, שאפילו אם שניים לוקחים את האפר ואחד אחר נותן אותו על המים, זה קשר. ונסכם את זה בטבלה, כתוב ולקחו בלשון רבים, לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן בלשון יחיד, עליו מים חיים אל כלי, כאשר רבנן למדו מהמילה ולקחו הקשרים לעבודה הקודמת הם אלה שלוקחים, ולעומת זאת רבי יהודה ריבה שאפילו קטן יכול לקחת. ונתן, חכמים אומרים ששניים לוקחים ואחד אחר נותן, לרבי יהודה ונתן דהיינו איש ולא אישה. כך יוצא שבמשמעות המילה ולקחו לפי חכמים זה משמע ממילא, כי זה ממשיך בעצם את ההבנה של הפסוק הקודם, מי שהיה כשר לעבודה הקודמת כשר גם לעבודה הזאת, ובמשמעות המילה ונתן גם לפי חכמים וכפם לרבי יהודה זה משמע מוציא מיד משמע, כי זו משמעות חדשה שלא הייתה בפסוק הקודם. ממשיכה הגמרא עם פסוק י"ח, בוא נקרא אותו בפנים, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, ואיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, ועל הנוגע בעצם ובחלל ובמת ובקבר. והפסוק הזה מדבר על הזעת מי החטאת, שזה העבודה אחרי לקיחת האפר והקידוש שלו בכלי. אז לרבנן המילה איש באה למעט ולא אישה, והמילה טהור באה לרבות להכשיר את הקטן, והפוך לשיטת ולרבי יהודה שהמילה איש באה למעט ולא קטן, והמילה טהור באה לרבות ולהכשיר את האישה. סביר רשי, לרבנן שהם אומרים שהקידוש נעשה באותם אנשים שאפשר היה לאסוף איתם את האפר, והרי באסיפת האפר היה כתוב איש טהור, ולמדנו שזה קשר בזר ואישה, על כוכך שמה שנאמר איש טהור פה זה לא בא להכשור אי זר ואישה ולפסול קטן, והיינו אומרים שזה ממשיך את המשמעות של הפסוק הקודם, כי אם כן מספיק היה לא לכתוב את זה, לשתוק מזה ולכתוב ולקח אזוב וטבל במים והיזה, ואני יודע שזה ממשיך את אותם אנשים שהיו קשורים קודם, אלא מזה שכתוב פה איש טהור זה בא להגיד איש ולא אישה, וממילא זה מוציא מהמשמעות של הפסוק הקודם, וגם המילה טהור זה בא להכשיר קטן שקודם פסלנו אותו בקידוש, ולרבי יהודה שהוא אומר הרי בדיוק הפוך שאישה פסולה בקידוש וקטן כשר, אז פה הוא יאמר הפוך את הדיוק, איש ולא קטן וטהור זה בא להכשיר את האישה. כי גם לשיטתו, אם היינו אומרים שהמשמעות של הפסוק הקודם ממשיכה, מה שאמרנו משמע ממילא, אז אם כן, מספיק היה לשתוק, והייתי מבין שזה ממשיך את אותו דבר. אז גם הוא, מזה שכתוב איש טהור, זה בא להגיד את המשמעות ההפוכה. מקשה הגמרא מיתי וקושיה ממקור תנאי, הרי המשנה במסכת פרה אומרת, הכל קשרים להזות, חוץ מטומטום ואנדרוגינוס ואישה. אישה פסולה להזות, אנדרוגינוס זה מי שיש לו, כמו שאמרנו, סימנים גם של זכר, גם של נקבה, אז הוא ספק אישה וגם הוא פסול, וטומטום זה הפוך מאנדרוגינוס, זה אחד שאין לו לא סימני זכר ולא סימני נקבה, וגם הוא ספק אישה, ולכן גם הוא פסול להזות, אבל, וקטן, שיש בו דעת, אישה מסייעתו ומזה. אמנם אישה בפני עצמה היא פסולה להזות, אבל קטן שיש בו דעת, אישה יכולה לעזור לו לבצע את ההזעה. הפכנו דף, ומסיים את הגמרא את שאלתה, ולא פליג רבי יהודה. והרי המשנה לא אומרת שרבי יהודה חולק, זה אומר שגם רבי יהודה סובר שאישה פסולה וקטן כשר להזעה, כי אם הוא היה חולק, אז המשנה הייתה מביאה את דעתו. וזה בניגוד למה שהסברנו קודם. נהגמרא אמר אביי, כיוון דאמר מר, כיוון שאמרנו קודם בשמו של אולה, שמשמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא, שיש פסוקים שהדין בהם מוציא מידי המשמעות של הפסוקים הקודמים, ויש פסוקים שממשיכים את המשמעות של הפסוקים הקודמים להם, אז ודאי שרבי יהודה פליג, ודאי שהוא חולק אפילו אם המשנה לא ציינה את זה, כי כמו שאמרנו, מזה שכתוב איש טהור וזה מיותר, ודאי שזה בא להוציא מהמשמעות של הפסוק הקודם. וממשיכה הגמרא, פסוק י' דרשה אחרונה, כתוב ויזה טהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, המילה טהור שהיא ודאי מילה מיותרת, כי הרי אנחנו עוסקים באדם טהור, בא ללמד אותנו מכלל שהוא טמא, שמדובר על טהור כזה שיוצא מכלל טומאה, אבל הוא עדיין לא טהור לגמרי. דהיינו במילים אחרות, לימד על טבול יום שקשר בפרה. מדובר על אדם שטבל את טהרתו, אבל עדיין עד הערב שמש, עד השקיעה, הוא פוסל קודשים ותרומה במגע, וודאי אסור לו לאכול אותם, אבל הוא טהור שמותר לו לאכול מעשר שני וודאי חולין, אדם כזה יקשר בפרה, וכמו שראינו כבר כמה פעמים במסכת, זה אחד הוויכוחים שהיה עם הצדוקים. אמר רב אסי, כי הבו בא רבי יוחנן וריש לקיש בפרה, כאשר ריש לקיש ורבי יוחנן היו לומדים את הפרשה של פרה, לא מסקי מינה, לא היו מעלים ממנה, אלא כמי דמסיק, אלא כמו שמעלה, תעלה מבי קרבה. כמו שמעלה השואל ברגליו כשדורס על שדה ניר. דהיינו, הם לא היה למין תוכה דבר חידוש להיות יכולים לאחוז בשיטה אחת, שאו כל המקראות כולם מוציאים זה מיד זה, או שכל המקראות מתקיימים זה אחר זה. והפתגם שאומר הרסי לגבי השואל, כמו ששואל לא מעלה ברגליו אפילו רק קצת אבק אם הוא ילך אפילו על שדה חרוש. פירוש אחר לפתגם הזה מובא בפורטל הדף היומי לגבי שואל וטן, שהם צדים את הנברנים, אבל בשדה חרוש אין הרבה נברנים, ולכן השואל או הטן, דהיינו התעלה, לא מצליחים להוציא הרבה אוכל משם. אלא אמרי, אלא בהכרח, גם רבי יוחנן וריש לקיש אמרו, משמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא. חלק מהפסוקים מוציאים מידי המשמעות הקודמת, וחלק מהפסוקים ממשיכים את המשמעות הקודמת. תני תנה, שנה תנה, שונה משניות, כמיד רבי יוחנן, לפני רבי יוחנן, כל השחיטות קשרות בזר, חוץ משחיטה משל פרה אדומה. ואמר לרבי יוחנן, הגיב לדברים, פוק תני לברה. תוציא את הברייתא הזאת החוצה. למה? לא מצינו שחיטה בזר פסולה בשום מקום, גם לא בפרה אדומה. ואומרת הגמרא, ורבי יוחנן לא מבעיה לתנה, לא רק שלתנה הזה דלא ציית, שהוא לא שמע לו לקבל את הגרסה שאצלו, אלא רבי יוחנן אפילו לרבי, אפילו לרב שלו לא ציית. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כשהוא היה רבו של רבי יוחנן, שחיטת פרה אדומה בזר פסולה, ואני אומר, אמר רבי יוחנן, ששחיטת זר בפרה אדומה כשרה. ולמה? כי לא מצינו שחיטה שפסולה בזר. ציטוט המשך המשנה, בא לו אצל פרו בפעם השנייה. שואלת הגמרא, מה ישנה בוידוי הראשון שהוא לא אמר ובני אהרון עם קדושך, ומה ישנה בוידוי השני שהוא כן דאמר ובני אהרון עם קדושך? עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, שנינו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כך היא מידת הדין נותנת, דהיינו, כך יפה לומר, מוטב יבוא זכאי ויחפר על החייב, ואל יבוא חייב ויחפר על החייב. שרק אחרי שהכהן התוודה על עצמו ואז הוא זכאי, אז ראוי שהוא יבוא ויחפר על אחרים. אומרת המשנה, שחטו וקיבל במזרק את דמו ונותנו למי שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי שבהיכל, כדי שהוא ימשיך להרבב את הדם שלא יקרוש. אז אותו כהן עומד על הרובד הרביעי בהיכל, על המדרגה הרביעית, וממשיך להרבב את הדם שבכלי שנזרע המזרק שנתן לו הכהן הגדול. אחר כך כהן הגדול נטל מחתה ועלה לראש המזבח, ומדובר על מזבח העולה, ופינה גחלים אלך ואלך לצד הזה ולצד הזה, וחותה מן המעוקלות הפנימיות, דהיינו מהגחלים הלוחשות. ואז הכהן הגדול וירד מהמזבח והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה, דהיינו מניח את המחתה איפה שהכהן עומד וממרס את הדם, כאשר בכל יום הוא היה חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב, דהיינו, לוקח במחתה שעשויה מכסף את הגחלים ומעביר אותם למחתה של זהב כדי להכניס אותם להיכל. אבל והיום ביום הכיפורים היה חוטה בשל זהב ובה היה מכניס. ועוד הבדלים, בכל יום הוא היה חוטה בשל מחתה שמכילה נפח של ארבעת קבין ומערה לתוך מחלה שיש בנפח של שלושת קבין. אבל והיום הוא היה חוטה בשלושת קבין וגם בה היה מכניס. רבי יוסי אומר עוד הבדלים, בכל יום הוא היה חוטה בשל שעה ומערה בתוך מחתה שמכילה שלושת קבין, והיום הוא חוטא במחתה שמכילה בשלושת קבין, ובה היה מכניס. בכל יום הייתה המחתה כבדה, והיום הייתה קלה. בכל יום הייתה ידה קצרה, הידית שלה הייתה קצרה, והיום הידית שלה הייתה ארוכה. בכל יום היה זהבה ירוק, והיום היה זהבה אדום. כל זה דברי רבי מנחם. ורש"י אומר שהטעם בכל השינויים האלה, כי ביום הכיפורים אנחנו חוששים לחולשה של הכהן הגדול. אז למשל הידית היא ארוכה כדי שייתן ידו למטה מזרוע, ואז הזרוע יכולה לסייע בסחיבה. כך שאם נסכם את ההבדלים, מחתת הכסף הייתה מכילה ארבעת קבין, הייתה כבדה והידית שלה קצרה. מחתת הזהב של ימי החול הייתה מכילה שלוש קבין, היא הייתה כבדה, הידית הייתה קצרה והזהב שלה היה ירוק. מחתת הזהב של יום הכיפורים הייתה מכילה שלושה קבין, היא הייתה קלה, הידית שלה הייתה ארוכה והזהב שלה היה אדום, יותר משובח. ממשיכה המשנה, בכל יום היה מקריב פרס בשחרית ופרס בין הארבעים. פרס הכוונה חצי, והוא היה מכניס כתורת במשקל של חצי מנה בשחרית ופרס חצי מנה בין הארבעים, והיום מוסיף מלוך אופניו שהיה מכניס לפני ולפנים לבד מהפרס של שחרית ושל ערבית שנותנים על מזבח הפנימי. הבדל נוסף, בכל יום הייתה הכתורת דקה, והיום היא הייתה דקה מן הדקה. אותה כתורת שהוא היה מכניס לפני ולפנים לקודש הקודשים, הוא היה בערב יום הכיפורים מחזיר אותה למכתשת ושוחק אותה הדק היטב כדי שהיא תהיה דקה מן הדקה. הבדל נוסף, בכל יום הכהנים עולים במזרחו של הכבש ויורדים במערבו. דהיינו, הכהנים שעולים למזבח עולים בצד מזרח של הכבש, שהמזרח זה לימין העולה, כי הרי פניו לצפון כשהוא עולה בכבש, כי הכבש הוא מדרום. וכיוון שכל תחילת הפניות הם לימין, אז אין האש יהיה מקיף שלא לצורך את רוחב הכבש שהוא 16 עמה, אז הוא עולה במזרח ומקיף את המזבח לעבודתו ויורד לצד שמאל בשפת מערב. והיום הכהן הגדול עולה באמצע ויורד באמצע. והוא לא מקיף את כל המסלול הזה, כי הכהן הגדול מראה את כבודן וחיבתן של ישראל, שהוא השליח שלהם, הוא עושה עצמו כאין בית. אז אם הוא בא לעלות למזבח, להקיף, למשל, לתת דם של התמידין והמוספין, ואילו ואל העם, אז הוא היה מקיף את כל הכבש בין לצורך ובין שלא לצורך. הכוונה, המסלול שהכהן האידיוט עושה בכל יום, זה שהוא עולה בצד ימין של הכבש, מקיף את המזבח ויורד בצד שמאל של הכבש. הכהן הגדול לעומת זה, עולה באמצע, עושה את מה שהוא צריך לעשות על המזבח למעלה, אבל אז הוא לא יורד בצד שמאל של הכבש, אלא הוא ממשיך ללכת עד אמצע הכבש, מה שרשי אמר שלא לצורך, ויורד באמצעו של הכבש, וזה בגלל להראות חיבתן של ישראל. רבי יהודה חולק ואומר, לעולם כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע, לא רק ביום הכיפורים, אלא בכל השנה. הבדל נוסף אומרת המשנה, בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו ישירות מן הכיור, כמו שאר הכהנים, והיום מן הכיתון של זהב, ולא ישירות מהכיור. רבי יהודה חולק ואומר, לעולם כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיתון של זהב, רק שכמובן הוא עושה את זה עם שמונה בגדים ולא עם בגדי הלבן של יום הכיפורים. הוא מסיים את המשנה עם ההבדל לגבי המערכות של האש שהיו על המזבח. בכל יום היו שם ארבע מערכות והיום חמש, זה דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר שבכל יום היו שלוש והיום היו ארבע, ורבי יהודה אומר בכל יום היו שתיים והיום שלוש. לפי רבי מאיר בכל יום היו ארבע מערכות וביום כיפור חמש. לפי רבי יוסי בכל יום היו שלוש מערכות וביום כיפור ארבע. ולפי רבי יהודה בכל יום היו שתי מערכות וביום הכיפורים שלוש. עד לכאן דף ממגימל.